שתי נבואות מקבל משה רבנו במהלך פרשות שמות וירא, והמתבונה נראה עד כמה הן שונות. אז ככה, אבל בזריזות, בואו נראה. בעצם הקדוש ברוך הוא מספר למשה רבנו מה בעצם החזון הגדול של יציאת מצרים, שמשה רבנו אמור להיות המוביל שלו. אנחנו עכשיו בשמות ג' פסוק ו'. כן, ויאמר אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. ואסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוהים. אני האלוהים אשר התגלה אל האבות. ויאמר אדוני, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו. וירד להצילו מיד מצרים, ולהעלותו מן הארץ ההיא, אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל מקום הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי. ועתה, הנה צעקת בני ישראל באה אליי, וגם ראיתי את הלחץ שמצרים לוחצים אותם, ועתה, לך ושלחך אל פרעה, ולהוציא את עמי. וכולי. בעצם, אם אנחנו מסתכלים כאן, ואנחנו נמצאים עכשיו עם משה מול הסנה הבוער, ואנחנו עכשיו מקשיבים לחזון הגדול של השם, אז אנחנו רואים ככה. אנחנו רואים אחד הפסוקים אולי הכי יפים בתנ"ך, פרק ג' פסוק ז'. אנחנו רואים שהשם רואה את עוני עמו. מה זה עוני? עוני זה עניות, עוני זה
דלות.
כניעה, דלות, איסורים, קשיים. הקדוש ברוך הוא רואה את העוני, גם אנחנו מתפללים כל יום, ראינו ועמיינו. אנחנו מתפללים מהפסוק הזה. הקדוש ברוך הוא רואה את האיסורים ואת הכאבים של עם ישראל. והקדוש ברוך הוא לא רק רואה, אלא הוא גם שומע. את מה הוא שומע? את הצעקות שבאות מפני הנגיסות. לא מדובר כאן בתפילה, מדובר כאן בצעקות של כאב שאותם השם שומע. ולא רק שהוא רואה את העוני ושומע את הצעקה, אלא הוא יודע את מכאוביו. לדעת להרגיש את הכאב של הזולת, זה משימה קשה מאוד. אפילו אם חוויתי כאב כזה פעם, עכשיו הוא מרגיש טוב ואני לא. אני במקום אחר. ידעתי, והאדם ידע את חווה אשתו, ידעתי שווה, התחברתי, התקשרתי, הרגשתי את מכאוביו. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כואב לי מאוד הכאב של עם ישראל. מראות העינוי לנגד עיניי. אוזניי שומעות את הצעקות. דרך אגב, זה מאוד מתאים שזה מה שקורה פה. משה רבנו רואה את הקדוש ברוך הוא בהר סיני. זה מקום ההתגלות של השם, עד שעם ישראל לא העביר את ההתגלות למשכן, ושם לירושלים. מקום ההתגלות של השם הוא בהר סיני. והנה במקום שתהיה אש שוחרת בראש ההר, כפי שיהיה עוד מעט במתן תורה, יש כאן אש שבוערת בתוך סנה, וכפי שחז"ל אמרו שהסנה הוא שיח קוצני, ההתגלות של השם היא בתוך, גם הקדוש ברוך הוא נסרט, אם הקדוש ברוך הוא זה האש, אז השיח הקוצני הזה, הסנה, הוא שורט. אתם יודעים מה זה סנה? הרצוגיסט. מה זה סנה? מה המחקר אומר על הסנה? מה זה הסנה היום? פטל. שיח פטל. שזה... מה? שזה פטל קוצני. זה שיח מאוד קוצני פטל. זה גדל בנחלים. יש לזה כאלה... גבולים קטנים. לא, לא יבער, הכוונה... כן, זה הכוונה. מדוע הסנה לא בוער באומן שלנו? הסנה בוער, זה לא הוקל. מדוע הוא לא ממשיך לבוער? זה הכוונה. מדוע הוא לא מתקלף? זה הפשט. אתה צודק, היה מתרמות לי שאיתו מדוע לא הוקל הסנה. שאלה יפה. אז זה אני שואל. בכל מקרה, ברור שהקדוש ברוך הוא נמצא שרוט וכאוב מכאבי השיח הזה, ועם מה נוחים בצרה? בכל צרתם לא בבב צר. ומה השם רוצה? השם רוצה לרדת ולהציל את עם ישראל מתוך המיצרים של מצרים, ולהביא אותם לארץ. עכשיו משה רבנו עוצם את העיניים, הקדוש ברוך הוא לוקח אותו. לאן הקדוש ברוך הוא לוקח את משה רבנו? בבחינת מזמור כ"ג בתהילים, בנאות דשא ירבצני, על מי מנוחות עינינו, נפשי ישובב. אני רוצה לקחת אותם למקום אחר, לא מיצרי מצרים ומדברה, אלא אני רוצה לקחת אותם לארץ טובה שהיא רחבה לעומת הארץ המיצרים. אני רוצה לקחת אותם לארץ שהיא שופעת זווה, שופעת חלב, שופעת דבש, דבש וחלב, עתיקות, עונג, רוך. לשם אני רוצה לקחת אותם. איפה זה? מקום הכנעני, החיתי, האמורי והפרזי. זה חסוי מאוד מעניין. דרך אגב, מאוד מובן שמשה הוא רואה, כי בעצם מה שהוא צריך לעשות עם עם ישראל זה לראות אותו. מה התפקיד של רואה? רואה, פרק כ"ג בתהילים. רואה, שלוקח את הצאן לנאות דשא, שכל עניינו זה להיטיב עם הכבשים, כדי שיהיה להם עשב ירוק, טרי ומרענן, ופלגי מים סביבים. נכון? וזה בעצם משה רבנו כרואה, הקדוש ברוך הוא. וגם זה מאוד מובן שמשה רבנו, שפגשנו אותו לפני כן, כאיש מאוד רגיש. אתה זה לפני כן? עם בנות מדיין, עם ה... אה, זה האגדה. האגדה מאוד משתלבת, נכון? כמובן שאני דיברתי על לפני כן, שהוא רגיש כאילו, וירא בסבלותם. וגדל משה ויצא אליך וירא בסבלותם. ראה, הוא בדיוק כמו הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מצא מישהו להעמיס עליו את המשימה היפה הזאת. אתה שואל שאלה כזאת, הקדוש ברוך הוא שם אותם בתוך זה.
כן.
זו שאלה, יש פה איזו גזירה אלוקית שאנחנו עכשיו לא באים בסודה. אבל עכשיו, המצב הנתון עכשיו, שהקדוש ברוך הוא כואב לו הכאב של עם ישראל. אתה שואל שאלה טובה, איך רואה הקדוש ברוך הוא תפר את השעבוד הזה, הביא אותם לזה, רצה בזה. יש, ההנהגה האלוקית רצתה את הקושי הזה, ועכשיו, איך הדברים בפועל קורים? הקדוש ברוך הוא, בצורה, יש פה תיאור מאוד אנושי של הקדוש ברוך הוא, כי כואב את הכאב שלו, של כנסת ישראל, וכחפץ להביא אותם לטוב הזה. זה התיאור פה. ההמשך ידוע, משה רבנו, מסע ומתן ארוך מאוד. כשאתה קורא את זה, זה, זה ממש מסע ומתן, זה חמש פעמים, לא, כן, לא, כן, לא, כן, בסוף. הקדוש ברוך הוא משכנע את משה, הוא הולך עם אהרון, בהתחלה יש התלהבות, וישמעו כי פקד השם, ויקדו וישתחרו ויאמן העם. אחרי זה הכל נופל אצל פרעה, נרפים אתם נרפים, ופרעה מכבד את הגזירות השעבוד, והפרשה מסתיימת במבוי סתום, כואב וקשה. משה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא, הוא אומר, למה הריאות על העם הזה, למה זה שלחתני, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע על העם הזה, אצל לא הצלת את עמך. משה רבנו כמו רבי לוי יצחק ברדיצ'ב, לא, דבר על הקדוש ברוך הוא, תובע את כבודם, את עלבונם של ישראל. ואז פתאום מתחילה התחלה חדשה. פרשת וירא, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה יודע מה? טוב, בוא נתחיל הכל מההתחלה. עכשיו, סתם ככה, תדעו לכם, שמי ש... מי שירדם בפרשת שמות וישמע שיש שיעבוד, אז הוא ירדם. להתעורר בשבוע אחרי זה בפרשת וירא, הוא לא יפסיד כלום. הוא לא ידע שהוא יפסיד כלום. שום אירוע בפרשת שמות לא קשור למה שהולך לקרות עכשיו. כל הנתונים הוא יקבל עכשיו. הוא אפילו לא יודע מי זה משה. אבל פה יש התגלות של אלוהים למשה. אני לא יודע מי זה משה, אבל אחרי זה כתוב מי זה משה רבנו. יספרו לי אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן, בני שמעון, בני לוי, הוא משה ואהרון אשר. בקיצור, כל האלמנטים שהיו בפרשה, יש בפרשת וירא. פרשת וירא נראית כאילו היא חוזרת. כן, חסר אולי את השיעבוד. ניקח את הפרק הראשון שזה. נשים מסוגל. עכשיו כאילו מתחילת הלכה. בואי ניקח עכשיו את ה... מה? לא, 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 התכוונתי להגיד שאין לך שום, אם אני לא, ברצף, בדרך כלל סיפור נבנה על גבי סיפור. יוסף ואחיו, אתה לא יכול לבוא באמצע, כי למדת מה היה שם. זה לא חסר לי, הסיפורים על משה. עכשיו אני בכוונה מדגיש, כי הדמות של משה, פרשת שמות, היא דמות אחרת, היא פרשת וירא, אבל זה מתמקד עכשיו בנושא עכשיו של הנבואה. הקדוש ברוך הוא בא למשה רבנו ואומר לו, תדע מדף חדש, בוא, תרשום נבואה חדשה. אני עכשיו, תקליט אותי עכשיו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, נבואה חדשה. מדבר אליו משה ואומר אליו, אני השם. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באר שדי. ושמי השם לא נודעתי להם. פסוק סתום, עליון מאוד כנראה. ואז הקדוש ברוך הוא מתחיל, איך אומרים, להרביץ אותה למשה, חזון של יציאת מצרים חדש, לא תזהו את הקשר בין החזון הזה לחזון ששמעתם עליו לפניכם. וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגורם אשר גרו בה. אני מקים פה עכשיו את ברית האבות. רבותיי, בנאום הראשון, בנבואה הראשונה, נזכרו האבות בתור זה שהקדוש ברוך הוא מציג את עצמו כאלוהים שהתגלה לאבות, אלוהי אברהם. אבל פה הקדוש ברוך הוא מדבר על ברית האבות. מה זה ברית אבות? מה זה ברית אבות? הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם האבות, שקשורה ליהוד הגדול של אברהם, יצחק ויעקב. כן, היהוד הגדול של הקמת אומה בארץ ישראל, אשר דרכה תתברך כל המציאות ונברכו בך. כל היהוד הגדול. ברית אבות זה שם קוד. כלומר, עכשיו אני הולך להקים את היהוד הגדול ואת החזון הגדול של האבות, ברית אבות. נכון, פסוק ה', וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל שמוצא מוות ימותם, אבל מה שחשוב זה ויזכור את בריתי. עכשיו שימו לי נקודה שנייה. מקודם זה היה להציל ממצרים. בשביל להציל ממצרים, מה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות? לתת כפה למצרים ולהוציא את עם ישראל. וזהו. פה פתאום היציאת מצרים עצמה, היא עומדת לה בפני עצמה כאיזה ערך עצמי, לא כמשהו בדרך. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. כלומר, היציאה עצמה יש בה איזה עניין, היא תהיה בזרוע נטויה, היא תהיה בשבטים גדולים. ואני מדלג שנייה אחת לחצי הפסוק זין, וידעתם כי אני השם אלכם המוציא אתכם מתחת צבאות מצרים. יש כאן איזה ידיעת השם שתיבנה בתוך, ביציאה הזאת. כלומר, כל העולם של עשר המכות, והידיעה האלוקית שנבנית בתוך עשר המכות, כל זה זה תוצאה של... תוצאה של... של, של, של הבנה שיציאת מצרים עצמה היא תהליך שיש לו משמעות עצמית, שדרכו דרכו, יהיה ידיעת השם.
אז מה השוני בין הנבואה הראשונה לנבואה השנייה למעשה?
אנחנו מדברים כבר על הרבה שינויים, לא רק אחד. המניע לגאולה הוא לא רחמנות על עם ישראל, אלא ברית אבות. יציאת מצרים זה לא רק איזו הצלה, אלא היציאה עצמה יש לה משמעות עצמית, בה תיבנה ידיעת השם. נקודה שלישית, עוד הרבה נקודות. נקודה שלישית, לא חשבתם על זה שבנבואה הראשונה הקדוש ברוך הוא דילג על איזשהו אירוע חשוב בין מצרים לארץ ישראל? מה נעלם שם? מתן תורה. איפה מתן תורה? איך אפשר? החזון של עצמנו אין בו מתן תורה. כאילו מה נסגר? מה אנחנו? מה? אין אומה זאת אומה אלא בתורותיה. מה קרה? איפה התורה? ואילו פה מה כתוב? פה יש רמזים מפורשים למתן תורה. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים. שזה נאמר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, ואתם מסגולה מכל העמים, ואתם תהיו לי ממלכת, וכן הפסוק, וידעתם כי אני השם אלוקיכם מוציא אתכם, הוא רומז לפסוק, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתי חמרת מצרים. כלומר, יש פה רמזים מפורשים למתן תורה. ובואו נראה מה זאת ארץ ישראל. האם ארץ ישראל היא ארץ זבת חלב ודבש? כלומר, מעדני חלב? אלא, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי, נשבעתי עליה, וזאת על אברהם יצחק ליעקב. ומה שחשוב פה, ונתתי אותה לכם מורשה. מה פירוש המילה מורשה? ירושה פירושו כיבוש לאומי. הולכים לרשת ארץ, זה להקים ממלכה. בנבואה הראשונה, אין מורשה. יש ארץ נעימה, שהיא מקום הכנעני. יהודים קדושים וצדיקים, עולים להסתופף בצל צח, ארץ הקודש. בנבואה הראשונה זה הציור. פה מדובר על ציונות, כלומר עלייה לאומית, כיבוש, מורשה. זאת אומרת שהחזון והנבואה של תחילת פרשת וערה, עכשיו דרך אגב, אז היה מי שאמר, לא אני גיליתי את ההבדל בין הנבואות, יש הרבה מאמרים על זה, נכתבו על זה הרבה דברים, השאלה מה עושים עם זה, מה משמעות הדברים האלה. היה מי שאמר, טוב, בהתחלה מדברים בקטן, ואחרי זה מדברים בגדול, ואני כמובן חולק על זה מחצות. כאילו שהנבואה הראשונה היא איזה משהו בקטן. כי הנבואה הראשונה, יציאת מצרים, זה בכלל לצורך עם ישראל. גאולה לצורך עם ישראל. עם ישראל הוא כבשים. צריך רועה צאן שיקח אותם למרעה דשן ושמן. ואילו הנבואה השנייה זה קידוש השם. זה למען השם. אנחנו חיילים בחזון גדול. זה הגדול. אז הייתי יכול להגיד לכם, כן, שיש את הנבואה שהיא בחינת צורך ישראל, ויש את הגאולה, בחינת צורך גבוה. יש מושג כזה, צורך הדיו, צורך גבוה. אבל אם היינו נשארים כאן, אז היינו אומרים, טוב, אז יש מה צריך פרשת שמות? תתן לי, אני אדם גדול, תתחיל איתי מפרשת וערה. באמת, מה שאתה אומר לכם, אני לא אחסר לי שום דבר שם. בדרך אגב, זה גם משתלב עם דמותו של משה. משה של פרשת וערה, הוא חלק מהשכבה של האריסטוקרטיה של עם ישראל, והוא ראוי להנהיג. משה של פרשת וערה הוא מאנשים שמתאים להם להיות מלכים. מה זה, איך, יש כאן מגילת יחסין מאוד תמועה. אלה ראשי בית אבותם, בתחילת פרשת וערה. את מי מונים שם? ראובן, שמעון ולוי. מה קרה? מה עם גד? מה עם יהודה? מה זה הדבר הזה? ראובן, שמעון ולוי. זה איזה מין ריש פרשת וירא. שני. תראה זה מוזר זה. פתאום עונים בלי שום קשר. למה? כי כנראה כל מיני מפרשים כותבים ש... למשל הנציב נדמה לי אומר שהם לא השתעבדו. הם היו כאילו ראובן, שמעון ולוי, למרות הברכות של יעקב, ראובן, שמעון ולוי, הם היו נחשבים לבכורים בשלב הזה. והם כאילו היו, כאילו זה כאילו השכבה המנהיגה. זה הכוונה ראשי בית אבותם של כלל ישראל, לא רק
שם. עכשיו דלג על יהודה.
ובשלב הזה יהודה עם שואה בת ואין לו. לא משנה לזה, אנחנו עכשיו בפרשת שמות. אז צריך לשבת לשבת הבאה. אבל רק נאמר שמשה הוא דמות מהדמות שמו, משה הוא מלך, הוא לא רואה צון. ויש פה עוד הרבה דברים, לא ניכנס לכל ההבדלים. אבל אני לא מוכן לקבל את זה. שהנבואה הראשונה היא נבואה קטנה. חס וחלילה, אין דבר כזה, כל כך אין דבר כזה. אין דבר כזה כזה שאנחנו יגיד דברים קטנים. כי עם ישראל אז מסוגל לשמוע דברים קטנים. אין דבר כזה. הנבואה הראשונה היא מאוד עליונה. צריך להתבונן בעומקה. תבינו שהנבואה הראשונה נאמרת למשה רבנו במקום מאוד חשוב. איפה? דרך אגב, זה פסוק מאוד מפתיע. מי שקורא את הפסוק, את הפרשה הזו, שככה לא ככה נופל, לא כאילו דלקת לנורה אדומה, אז זה פסוק שהוא מאוד מוזר. ומשה היה רואה את צאן יתרו חתונו כהן מדן, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. זה מאוד מסתורי שמשה מגיע להר סיני, הרבה לפני שער סיני יש לו חשיבות. כאילו משה רבנו נמשך לשם. בן כמה משה רבנו? 80. כמה זמן הוא היה רואה צאן בביתו של יתרו? כ-60 שנה. שהרי והגדל משה ויצא אל אחיו, זה נער שגדל. והוא ברח ממצרים באזור גיל. לא יודע, 12, אולי. בואו ניתן לו הכי הרבה 20. ניתן לו הכי הרבה. ו-60 שנה. שמשה רבנו, שזו דמות שאנחנו, הדמות, אנחנו הכי פחות יכול לדמיין אותה במקרא, משה רבנו. באמת, בן אדם שמדבר עם השם פנים אל פנים, זה באמת לא, אי אפשר בכלל לתאר דמות כזאת. ברור ש-60 שנה זה לא שהוא בדואי. מסתובב במדבר עם רועי צאן ומעשן הרגילות. ברור שזה לא משה רבנו. ברור שב-60 שנה האלה, משה רבנו הוא עוסק בהתבוננות. הרמב"ן בתחילת החומש, בהקדמה, מדבר על חוכמתו של משה, שיש לו ממתת שערי חוכמה, שער הנון, מדבר על זה שהרמב"ן לא זוכר מה. ברור שמשה רבנו הוא חי בתוך התבוננות עצמית, בהתבוננות על היקום, ויש לו גם... בקיצור, הוא מתבודד, פרס לברס, הוא מתבודד, מתבונן, והוא מגיע לדעת אלוהים. שוב, לא מתוך תורה, מתוך הקשבה לסודה של המציאות. ולפי זה נבואת, והוא בא אל הר אלוקים חורב בה, אני מניח, לא ראיתי זה משהו. שהוא בא לשם כי הוא מרגיש משיכה לשם. אתה יכול להגיד משיכה למדבר, אבל כנראה הוא מרגיש משיכה למקום הזה. לא סתם המקום הזה, אחרי זה יתגלה שם השם. ואיך אני יודע? למשל, תסתכלו בפרשת בשלח. משה רבנו נמצא במביא לעם ישראל מים. על איזה סלע הוא מכה? הסלע, איפה הוא נמצא הסלע? בתוך מחנה ישראל? הוא מכה על הצור וחורב. מה? זה לא הגיעו להר סיני. להר סיני הם מגיעים פרשת יתרו. משה רבנו מכיר, הוא יודע מה הוא מחפש. הוא לוקח את הר סיני. הוא לוקח את עם ישראל להר סיני כי הוא מתמגנת לשם. שם גם מקבל י' ג' לתור רחמים, חוץ מתן תורה. ולכן הנבואה של הסנה, אני חושב שזה בעצם נבואה שהיא הבשלה של 60 שנות התבוננות והתבודדות סביבות הר חורב. ולכן זה אמור להיות איזשהו שיא. ולהפך, הנבואה של וערה זה נבואה של משה שכבר יורד אל המציאות, ונמצא בתוך הפוליטיקות, וכבר מכיר את הפרעה, וכבר רואה את העם על, 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 על שמחתו ועל צער, על, 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 כמו חובב הוא ראה את הרבה, אבל על, על, על שמחתו ועל קוצר הרוח שלו. ומשה רבנו מקבל נבואה שיותר נבואה שהוא כבר משה שם בתוך השטח. ועל כל זאת ועוד בזאת השם נזכה לדבר בהמשך החיים.